דף ה' עמוד א', חמש שורות מלמטה. בני העיר ששלחו את שקליהם. במשנה מבואר, בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו או שעבדו, אם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר. זה היה דין המשנה. אותם בני העיר ששלחו את שקליהם, קרה מצב וזה נגנב או שנאבד, אז תלוי מה נעשה בינתיים במקדש. אם נתרמה התרומה, אם כבר במקדש תרמו את הלשכה, אז אנחנו, כפי הנראה במשנה, הכסף שייך כבר להקדש. אם הכסף שייך להקדש, אז נשבעים מול הגזברים. ואם לא, ואם עדיין לא נתרמה התרומה, אז העסק זה מול בני העיר, ולכן צריך להישבע לבני העיר. פשטות אמרנו, או שמדובר בשומר חינם והשבועה היא שלא פשע, או שמדובר בשומר שכר, אבל פה זה מקרה של קרוב לאונס, ולכן מועילה השבועה כדי לפתור אותו מגניבה ועבדה. אומרת על זה הגמרא, אמר רבי אלעזר דרבי שמעוני, היה קושי לפני הגמרא איך שייך לבוא ולומר נשבעים לגזברים. שבועה זה דבר שקיים בהדיות, לא בהקדש. אין נשבעים על ההקדשות. שואלת הגמרא, אם כן, אז מה שייך פה לדון שבועה מול הגזברים? גזברים זה הקדש. עונה על זה הגמרא שזה הולך בשיטת רבי שמעון. למה? דאמר רבי שמעון, ורבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותן, כן נחפבן. אם יש לו קודשים שהוא חייב אחריהם באחריות, למשל, אדם יש לו קורבן חטא, קורבן אשם, כל זמן שהוא לא מקריב, הוא בעל אחריות, הוא לא חיפר על החטא, הוא לא הביא את אשמו. או, אדם אמר, הרי עליי עולה, הרי עליי שלמים, אז יש לו התחייבות להביא קורבן עולה, יש לו התחייבות להביא שלמים. כל זמן שהוא לא הביא, הוא חייב באחריות. ומכיוון שהוא חייב באחריות, אז זה גדר של נחפה. אם זה גדר של נחפה, זה מחייב שבועה. התשובה של הגמרא היא תשובה מאוד חלקית. הגמרא לא פתרה לנו את הנקודה, מה פתאום מול הגזברים. את זה משום מה הגמרא מתעלמת. הגמרא באה ועונה לך נקודה אחת. רצית לדעת מאיפה נובע השבועה? השבועה היא בגלל שיש פה חיוב אחריות, ואם יש פה חיוב אחריות זה טענה מול הבעלים, ומול הבעלים זה מחייב שבועה. כן, גזבר ותמיד של בית מקדש. וזה כתוב פה. אני לא רוצה להגזים את המוחר, אבל תפריק, זה כתוב פה. אומרת הגמרא, חולק עליו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, זה לא רק שיטת רבי שמעון, דברי הקולים. באמת השבועה הזאת היא שבועה שמחייבת עליבא דכולי עלמא. היי לכאורה, אבל הרי לא נשבעים על ההקדשות. משום שבועה תקנה. אומרת הגמרא, אין אכן אמי, מדאורייתא, אומר רבי יוחנן, הוא לגמרי פטור משבועה. הקדש, הקדש אין לו שבועה. אבל יש גם תקנה מדרבנן, כי הרי אותו אדם שהוא לוקח את החפץ, השליח, יודע שהקדש לא יחייב אותו שבועה, אז אני חושש שהוא יבוא לזלזל. באו רבנן ואמרו לו, תדע לך שאין לך מה לזלזל, כי אתה תהיה מחויב שבועה. לא מדאורייתא, אין נשבעים על ההקדשות, אבל רבנן עשו גדר בדבר. אומרת על זה הגמרא, על דעתו ברבי יוחנן, ניחא נשבעים לגזברים. לפי הבנת רבי יוחנן אני מבין למה באמת נשבעים לגזברים, הרי אפילו שאין שבועה להקדש, כן, כי זה תקנה מדרבנן. אז אם נתרמה תרומה, אז השבועה היא מול הגזברים. עוד לא ביארנו כלום, אנחנו כרגע בונים את הגמרא. ואם לאו, נשבעים לבני העיר. גם את זה אני מבין. אם עדיין לא נתרמה תרומה, אז יש כאן אחריות כלפי בני העיר, אז יש כאן שבועה כלפי בני העיר. זה יכול להיות שבועה מדאורייתא, זה כבר לא צריך להיות מדרבנן. ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן. למה? משום שבועה תקנה. בני העיר, נאמר להם דין שהם צריכים לבוא ולהביא במקום זה, ועדיין למה אני מחויב שבועה? כן, אני מבין, כי הכל פה זה שבועת התקנה, יש פה איזה גדר מדרבנן. אלא לרבי אלעזר שתירץ שזה שבועה מדאורייתא, נשבעים לבני העיר, החלק שבסיפה שמתייחס לבני העיר, אני מבין. בני העיר זאת אומרת לפני שנתרמה תרומה, לבני תרומה זה שייך לבני העיר, אם זה שייך לבני העיר, אז בני העיר יכולים לחייב שבועה, בדיוק כמו כל מפקיד ונפקד. הדאי דרבי שמעון, כן, זה באמת מובן היטב שיטתו של רבי שמעון. אבל נשבעים לגזברים, גזברים, מה יביא דתיו? אנחנו צריכים פה קצת להסביר יותר את המסע ומתן בגמרא. כפי איך שקראנו את הגמרא והסברנו, אז שאלת הגמרא הייתה עכשיו, מה פתאום להישבע לגזברים, ואני מבין את זה, גזברים, מה יביא דתיו? הרי אם אתה רוצה לבוא ולחייב אותו שבועה מול הגזברים, זאת אומרת שיש לו איזה אחריות מול ההקדש. אבל אם זה אחריות מול ההקדש, הקדש לא נשבעים, כי הקדש אין לו שבועה. זאת אומרת, הגמרא באה ומציגה מצב כזה. ממה נפשך? אם אתה מבין שחיוב השבועה היא באמת עליבא דרבי שמעון, כי אני בעל אחריות, מי? הבעלים, אז השבועה הייתה צריכה להיות מול הבעלים. ואם אתה אומר נשבעים לגזברים, זאת אומרת, שזה שייך להקדש, והשבועה היא שבועה מדאורייתא, אז לא היה שום טעם לבוא ולהישבע לגזבר, כי אין נשבעים על ההקדשות. מתרף את... מה? דין דין, לומדים את זה מגזרת הכתוב. הקדש לא מחייב שבועה. לא עושים. מה עושים כשאני לא יכול לחייב שבועה? לא עושים. אין פה למי לשלם. הקדש זה ממון שאין לו טובים. אבל יש לי פה בעיה, הוא בא וטוען שהוא לא פשע, ואם הוא לא פשע אז אין סיבה שהוא ישלם, כי הוא לא בעל אחריות. הקדש לחייב אותו, הרי מטוש, הוא לא בא באוויר. הוא בא אלינו, אני שואל אותו מה קרה לכסף, הוא אומר לי נגנב, או נגנב מחמת אונס, ואז אם אני שומר חינם או אני שומר שכר, אני פטור. נגמר סיפור, מה קורה סתם במפקיד ונפקד?
מי היו חייבים לתת אותם? אתה שואל עבודי? אם זה היה צריך להביא, אז באמת למה הוא נשבע לגזברים? כי להם יש לו איזה חובה, והם כעת צריכים להוציא כסף חדש, בגיטם.
האמת היא שהכל מונח בשאלת הגמרא. ולמה? שלא יש שאני אומר באוויר. בקורבן העדה, בשורה אחת לפני הרחבות בדף אי עמוד א', כשהוא מציג את שאלת הגמרא הוא מביא ככי, אחי גרפינה. דאמר רבי שמעון במסכת שבועות קודשים שמפקיד, שהמפקיד חייב בחיותן כדידי דמיין. הכנה לי. כיוון דחייבים בני העיר לשקול תחתיהן, לאו כהקדשות מימי. אבל לחכמים אין כאן שבועה, זה הם נשבעים על ההקדשות. זאת אומרת, הנחת יסוד של הקורבן עדה לפי פירושו, שבכל מצב בני העיר צריכים לשקול תחתיהן. רגע, צריך לתקל טוב במשנה. במשנה זה לא כתוב ככה. במשנה כתוב שורה רביעית מלמעלה. בני העיר ששלחו את שקליהם ונגנבו שעבדו, אם נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, פסיק, או נקודה, לא יודע. ואם לאו, נשבעים לבני העיר, עכשיו מה כתוב? ובני העיר שוקלים תחתן, על פניו על מה זה נאמר במשנה? על הסיפה. על אותו מקרה של נשבעים בני העיר, אחרי שנשבעת לבני העיר, מה התוצאה? שחוזר חיוב האחריות כלפי בני העיר, זה אני מבין. לא ככה לומד קורבן העדה פה. בפל כדעתך, אני מדגיש, בפל כדעתך, חשבתי להתעלם, אבל הערת, בפל כדעתך של הגמרא, כתוב פה בפורש, כיוון דחייבים בני העיר לשקול תחתיהן, על מה זה מדבר? על אותה שבועה שרבי שמעון דורש מהגזברים. זאת אומרת שיוצא פה מצב מאוד אבסולוטי, אנחנו קראנו את זה, אמרנו שלכאורה הגמרא מתעלמת מחלק מהסיפור. זאת אומרת, בפל כדעתך הגמרא אומרת ככה, מה פתאום לחייב שבועה? מה פתאום לחייב שבועה? הרי הקדש לא מחייב תשובה. תשובה זה שבועה אמור הבעלים. ולמה? כי דעת רבי שמעון שכל מי שנושא באחריות הוא נשאר בעל החפץ. כמו שהמפקיד נושא באחריות אז הוא בעל הדבר, אז פה אני נשאר, ואז במה זה בא לידי ביטוי? שאם אתה לא תשלם אז אני צריך להביא אחרת. זה היה חלק א' בגמרא. רק רגע, לא משנה, אני מדבר עכשיו לא על השליח, אתה מדבר על השליח, אני לא מדבר על השליח. ואם היינו רוצים לרדת טיפה יותר לעומקם של דברים, אז הביאור הוא כזה, מעיקר הזה דינה אתה צריך לשקול לבית המקדש. זאת אומרת, אתה זה בעל הכסף, איש ישראל וששלח, בעיקרון החובה שלך לבוא לבית המקדש ולהניח את המטבע בשופר. אתה רצית חיים קלים, העדפת לשלוח על ידי שליח, אז תדע לך שאתה לא יסדול, אתה חייב באחריות. במה זה בא לידי ביטוי? שגם אם אותו שליח יאבד או מה שלא יהיה, הכסף לא הגיע, אתה... אלא מה שפה אנחנו מתעלמים מדברי המשנה. כי המשנה לכאורה מחלקת בין נתרמה תרומה ללא נתרמה תרומה. הגמרא משום מה לא מתייחסת לזה. ואז לכאורה זה החלק הבא של הגמרא. והגמרא אומרת, יש עוד דרך, חוץ מרבי שמעון, אז שמועה מדאורייתא. יש עוד דרך, וגם נפקא מינה, זה מאוד חשוב. כי זה הבדל מהותי אם זה שמועה מדאורייתא או שמועה מדרבנן. שמועה מדאורייתא א' יש לה צורה מיוחדת. זה נקיטת חפץ, זה נרות, עם כל הבלגן שבפנים, מאוד לא סימפטי. חוץ מזה, יש דין שאם נמצא בידו הגניבה, אבל הוא צריך לשלם כפל, ודין, רק שזה שבועה מדאורייתא, למה? כיוון שאז השבועה היא כלפי המפקיד, המשלח, והתורה אומרת, שור רעהו המחמנה ולא שור של הקדש. כפל זה רק מול רעהו. אין כפל להקדש. אם זה שבועה מדרבנן, כמו שרבי יוחנן מציג, זה שבועה עבור הקדש. עבור הקדש זה שבועה מדרבנן, ושבועה יותר קלה, התוצאות יותר קלות. ואז אומרת הגמרא, רגע, בשלמה מי שבא ואומר לי שיש פה איזה שבועת התקנה, אז זה הכל גדרים מדרבנן. אני לא יודע את החילוק שקיים לי כרגע בין שלחו, בין, זאת אומרת, נתרמה תרומה, לא נתרמה תרומה, אלא זה בא לידי ביטוי, שאם נתרמה תרומה, אז זה עסק מול ההקדש, ההקדש לא יכול לחייב שבוע רק מדרבנן, אם זה הגדרה מול הבעלים, מול המשלח, אז פה לכאורה הגמרא לא כל כך סוגרת לנו את הדברים, כי הייתי יכול להגיד שזה שבועה מדאורייתא, בגמרא מופיע שבועה מדרבנן. בסדר, אבל לא מטריד אותי כרגע, זה כבר יבוא בהמשך. חוברת הגמרא, אבל לפי רבי אליעזר אני לא מבין מה קורה פה. כי ממה נפשך? אם עכשיו אתה מסביר שזה שבועה מדאורייתא, הרי הם נשבעים להקדשות. אלא מה, שזה לא שבועה מול ההקדש? אז מה הגזבר עושה פה? אז ממה נפשך? מישהו פה לא מסתדר בתמונה שלנו. ואז בעצם מה אני עושה? אומרת הגמרא, נשבעים לבני העיר במעמד גזברים, כי איך זה לא לחשבינו, אם אני ולא נשבינו פושעים. לפי תשובת הגמרא כרגע, כל העסק מתנהל מול הבעלים. אין הקדש. ולמה? כי הקדש הוא לא מן דאמר. למה הקדש לא מן דאמר? כי בסופו של דבר מי נושא בעול? על פניו הבעלים. אז למה בכל זאת נשבע מול הגזברים? כי הגזבר כן יכול להתערף פה. למה? אני חושב שפה יבוא החילוק, מי אדיר להוכיח את זה. אתה יודע למה? כי אם נתרמה תרומה, אז הבעלים לא חוזר ונותן מחצית השקל. אם עדיין לא נתרמה תרומה, אז הוא צריך לחזור ולתת מחצית השקל, אז מה אכפת לגזבר מה קרה פה? זה באמת לא מטריד אותי. אני רוצה את המטבע ואת המטבע אני מקבל. אבל אם אני אומר שעכשיו מדובר שנתרמה תרומה, אז השבועה שאתה מנהל מול הבעלים זה בכלל שבועה אחרת. אומר הקורבן העדה, שורה ראשונה למעלה, בסוף השורה, נשבעים לבני העיר, כך כתוב פה. בשביל מה? ליטול שכרם במעמד הגזברים. השבועה בכלל לא נוגעת למחצית השקל. מחצית השקל, היסטוריה. למה היסטוריה? כי אני כבר נתתי להקדש ונתרמה תרומה, הקדש קנה אותה. הקדש לחייב שבועה לא יכול לחייב שבועה. אלא בא השליח ואומר, אני שומר שכר לפי זה. אני שומר שכר, אני צריך לקבל כסף על השליחות. זה שקרה אירוע מאוד מפאר, מגנב או עבד, זה לא מוריד ממה שאני עשיתי. שלם לי מסכורת. כלום, מה אתה אומר? אולי בכלל אכלת את הכסף, אכלית את השליחות שלי? את השליחות שלי לא עשית. אז מה רוצה השבוע? השבוע בא כדי שאני אשלם לו מסכורת. באותה הזדמנות אני מגלגל גם את ההקדש, וההקדש מגיע למקום, למה? מפני שההפסד על ההקדש, אומר הקורבן העדה. בלי המשפט הזה הייתי אומר, אני צריך לחזור ולתת מחצית השקל, כמו שדיברנו למעלה. אבל הוא לא אומר ככה. תשובת הגמרא, השבוע היא כדי לקבל מסכורת. עכשיו, למה ההקדש שולח נציג לשמוע את השבועה? כי בסופו של דבר מי הפסיד? ההקדש הפסיד. לחייב שבועה ההקדש לא יכול. אבל עד כמה שממילא יש שבועה, כי אתה רוצה לקבל מסכורת. אבל אני רוצה לשמוע למה? כתוב מפורש. כי איך זה לא לחשבינו, שלא יחשבו שהשליח לקח לעצמו, אם נדיד לו משהו לפושים, או שלא נחשוב שהוא סתם זלזל, הוא באמת לא לקח לעצמו, אבל היו פושע, פשע בשמירה שלו. אז תדע לך שהוא נשבע שהוא לא פשע, דהיינו שבועת השומרים, שלא שלח ביד, שלא תחת ידו וכולי, שלא ברשותו, וכל השלוש שבועות של שבועת השומרים, זה מה שהוא יישבע להם פה.
לא ברור לי עדיין את הנקודה הזאת
שברגע
שנשלמה, די, הוא גם
המת
שלו,
הוא סיים
את השליחות, מה
רוצים לנו? נכון, רוצים שום דבר. מי נשרמה? לא, הבנתי. מה זה נשרמה התרומה? נשרמה התרומה לא כבר שהוא נתן את זה ללשכה, בלשכה תרמו, ואני עכשיו מוביל את הכסף. והרעיון, כפי שנראה בגמרא, שכשנתרמה התרומה, אז הגמרא לאל אמרה שתורמים על הגבוי ועל העתיד לגבות. מה זה על הגבוי? מה שכבר גביתי זה חלק מהכסף של הלשכה, והתרומה של הלשכה מתייחסת גם לזה. זאת אומרת שהקדש כבר בא לי על הכסף.
מי השולח?
בעיקרון מי זה בא? השליח בעיקרון שולח אותו. הקדש קיבל את הכסף, אחרי זה נוכיח לך. והקדש קיבל את הכסף. נפתתי לך. עזוב, נסתדר עם זה. לא, התשובה היא, יש לי תשובה אליך, אבל נחכה רגע. לא, כי שם הוא עפה שליחותו, מה הבעיה? מה בני, הביילים? אנחנו לא חושבים, בן אדם שאומר עפיתי שליחותי, תראה, אדם שאתה שולח אותו לשליח זה אחד שאתה סומך עליו. אתה לא סומך עליו, אל שלח אותו לשליח. השאלה היא ממי הוא מקבל את המשכורת, שזה פחות בעיה. כי ראינו לגבי הכלבונות שיכול להיות שאת המשכורת, את השליחות עצמה, את הכסף, בהוצאות הדרך, והוא מקבל מהכלבון. עכשיו הוא חוזר אלינו לשלם לנו, לשלם לו את הימי בטלה שלו וכולי. מה שסוכם ביניהם. אז זה כמו כל שליח שחוזר ואומר, עפיתי שליחותי. אולי צריך לומר יותר, כדי לחייב שבועה, צריך תיינה. בלי טענה אין שבועה. השליח זה של בני העיר. כן. זה ודאי לא השליח של הקדש. זה מה שהוא שואל. נגיד שזה בסדר. נגיד שזה בסדר. לא יודע עכשיו. אבל מה שברור ודאי, שכשאנחנו חוזר אדם וחוזר ואומר, עשיתי שליחותי, הוא נאמן. בדיוק כמו שאדם שמגרש אישה. אז אם הוא שלח לגט, יש לי אחרי זה שאלות, אם השליחות התבצעה או לא, וכדומה, למה להגיד שלא? נאמן השליח שעשה את שליחותו, וזה חלק מהתפקיד שלו. אחרי תחשוד כל איש ישראל. רק בטיינה, כמו שחובר ואומר נגנב או עבד, אז הוא פתח לי טענה. אולי הוא פשע בשמירה, אולי זה תחת ידו, אולי הוא מעל בדבר וכו', אז על זה הוא צריך להישבע את שבועת השומרים. לא, זה לא טעם. הוא בא ואומר, הוא לא אומר לי, מה, לא, ולמה הוא נאמן בשבועה, הוא לא עשה את התפקיד שלו. פה אתה יכול להגיד, הפשע כבר הפשע איתי. אבל הוא קודם צריך להישבע. כי השבועה של השומרים זה לא אני המצאתי לו, זה שבועה מדאורייתא. כך שזה לא שאלה, התורה צריכה על זה. הסיבה לשבועה זה בגלל שהוא עורר לי את המצב. הוא לא קיים כלום. אני עשיתי מה שהייתי צריך. נגנב או עבד זה לא בתחום השיפוט שלי. כי התורה אומרת ששומר חינם, או בעידך שומר שכר, באופן הזה של עונת, אז הוא עשה את שליחותו. ומה שקרה זה לא תחת ידו, זה לא מהתפקיד שלי. אומרת הגמרא, מה קורה אם בני העיר באים ואומרים, אתם יודעים מה? השליח הזה אנחנו 30 שנה עובדים איתו. לא זו בלבד, לא רק שאנחנו סומכים עליו, החלטנו שאנחנו רוצים להביא אותו מחצית השקל. ולעזוב אותו, עזוב אותו לנפשו. אומרת הגמרא, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, אין הקדש יוצא בלא שבועה. אחרי התקנה, אז הקדש כבר לא יוצא בלא שבועה. למה? שלא יזלזלו בהקדשות. שישלמו שישה פעמים ברגע שנתרמה התרומה, והיום יש לי דיון כלפי הקדש, ומדרבנן תיקנו שבועה להקדש שלא יזלזלו בהקדשות, אבל אתה לא יכול למנוע את השבועה.
אבל
בשבועת השומרים, שני חלקים, שני חלקים. היה לנו שיטת רבי אלעזר, שאלנו לפי רבי אלעזר מה השבועה פה, הרי נתרמה תרומה והקדש לא יכול לחייב שבועה כי זה שבועה מדאורייתא. אמרנו הוא בא כדי לקבל מספורת, זה סיפור אחד. כשאנחנו מדברים בדין הכללי, רבי יוחנן אמר שיש שבועת התקנה, האם אני יכול להימנע מהשבועה הזאת? איך? כי אני נותן עוד פעם לילש, עזבו אותו. התשובה היא לא, כי אחרי שתיקנו שבועה, אז שאתה תדע שלא מזלזלים בהקדש, אין הקדש יוצא בלא שבועה. קרה תקלה מול ההקדש, אתה צריך להישבע. שום דבר, זה לא קשור למסורת, לא לכלום. יש תקנה מיוחדת מדרבנן שלא יזלזלו בהקדשות, שאתה צריך להישבע. מה זה כמו שבועה מדאורייתא? באיזה נופח שבועה? כן.
אנחנו אומרים לו, צריך
להישבע.
כן. אולי
הוא נשבע לנשח. אין
שבועת
שעה. זה כבר לא מעניין אותי. לא, זה כמו כל שבועה, זה כמו כל שבועה. כן, הרי מה מטרת השבועה? שאם הוא לא עשה ככה, הוא לא יישבע. אם הוא רמה, אם הוא... מה אני יכול לעשות? תן לרשע ויחטא, זה כבר לא... זה שלוש שבועות מחייבים אותו. אומרת על זה הגמרא, הפריש שקלו ועבד. מה קורה באדם פרטי? עזוב, עבדנו את השליח לרגע. מה קורה באדם פרטי? שמתי מטבע לטובת הקדש, מחפש אותו, אין לי מושג איפה זה. רבי יוחנן אמר חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר. אדוני, אתה לא קיימת את האחריות שלך, את החובה שלך, אז תביא מטבע חדש. רב שמעון בן לקיש אומר, הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא, וזה תשובה לכל השאלות שהיה עד עכשיו. תדע מה התשובה? הקדש קונה את מקומו. עמדנו עכשיו מסכת פסחים, כתוב בתורה, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור, לא יימצא לך, נכון? בל ייראה ובל יימצא. דורשת הגמרא שלך, לך, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מה המקרה? יש לי חמץ בבית, רגע לפני זמן ביור חמץ נתתי את זה להקדש, איש צדיק. הקדשתי את החמץ שלי להקדש, זה נשאר אצלי בבית. איך אני לא עובר על בל ייראה ובל יימצא? הרי זה נמצא ברשותי. התשובה היא, הקדש קונה את מקומו. מי? הם לא נותנים עוד פעם? איפה כתוב שהוא נותן עוד פעם? לא, רב שמעון בן לקיש אומר, הקדש ברשות הגבוה, בכל מקום שהוא. אז הוא קיבל את הכסף. זה תשובה למה ששאלתם. איך יכול להיות שנתרמה תרומה? עוד לא הסברנו לגמרי. אבל קודם שאלתם, מה פתאום לבוא ולומר, הרי זה לא הגיע להקדש, הוא נתן את זה לשליח, והשליח זה שליח שלו. התשובה היא כי בעיקרון ברגע הפרשה זה כבר שייך להקדש. אומרת הגמרא, מתנה את הפלגה רב שמעון בן לקיש, הכל טוב, אבל במשנה זה לא כתוב. למה? כי במשנה כתוב נשבעים לבני עיר ובני עיר שוקלים תחתיהם. לפי דברי המשנה צריך להיות, בין אם נתרמה התרומה ובין לא נתרמה התרומה, באותו רגע שהפרשת את השקל, השקל הזה שייך להקדש. הקדש קונה את מקומו. מה מעניין אותי מה קרה באותו זמן במקדש? ועם כל זה כתוב שבני היו צריכים לשקול תחתיהם. זה טוען שיטת רבי יוחנן קשה על ריש לקיש. אומרת הגמרא, עודי משום שבועת התקנה. עודי משום שבועת התקנה. אומר פה קורבן העדה, בשורה הראשונה מהצרות, אף זו מן התקנה, שלא יזלזלו בהקדשות וישלחו אותם על ידי שליח, אלא כל אחד יביא בשקלו בעצמו לשם דמצווה בו יותר מבשלוחו. הרחבת התקנה, עוד לא תירצנו הכל, חלק ראשון, תשובה לשאלה, מה פתאום לבוא ולומר שבני הם צריכים לחזור ולשקול את שקליהם, הרי הקדש קונה את מקומו, עלי בדרך שקיש. והמשנה אומרת שכן צריך לתת. נו, אבל רב ריש לקיש הוא המורה. המשנה זה תנא. איך ריש לקיש יכול לחלוק על משנה? התשובה היא אומר ריש לקיש, אני לא חולק על המשנה. אני סובר כמו המשנה, אתה יודע למה הוא צריך לשלם עוד פעם? תקנה מדי רבנן. כשרבנן תקנו שבועה, שלא יזלזלו בהקדש, רבנן תקנו תקנה. חלק מהתקנה זה השבועה. מה עוד מונח בתקנה הזאת? שהרי עיקרון הדברים אתה צריך להביא את זה. אלא מה? אתה רוצה חיים קלים. בחיים קלים אתה צריך לדעת שאם יקרה משהו, אפילו שההקדש קונה את מקומו, כיוון שאתה בפועל לא הבאת את זה להקדש, אתה צריך לשלם עוד פעם. זה היה תקנה מעיקרה. בתוך התקנה זה מונח שבוע. לא, הוא חייב לו משהו, מחותן איתו.
לא, אבל מה?
מרגיסים, אבל לא... מרגיסים, אבל לא... אתה יודע, לא מסתדרים, מה? המשנה אומרת שצריך לשלם. רבי יוחנן גם אומר שצריך לשלם. לפי רבי יוחנן זה תואם את דעת המשנה, נפלא מאוד. ריש לקיש אומר שלא צריך לשלם, ההקדש קונה את מקומו. יש לי בעיה מול המשנה. התשובה היא, ריש לקיש מדבר בדאורייתא. המשנה מדברת תקנת חכמים. תקנת חכמים, שורה תחתונה הם אותו דבר. איפה יהיה נפקא מינה? כמו שדיברנו. האם זה שורה מדאורייתא או שורה מדרבנן? אם ימצא הגנב, ישלם כסף או ישלם פעם? כל זה מונח בזה. ככה לומד קורבן העדה, אבל החלק הזה לוקה וחסר. ואם נתרמה התרומה, אומרת המשנה, אז אנחנו ככה יצא לנו שיהיו פטורים מלתת עוד פעם מחצית השקל. לפי דברינו הרי הוא מוטל עליו להביא. לא פתרת. אומר התבלים תקינים בשורה הראשונה מהרחבות. עוד אם משום תקנה, כלומר, כמו למעלה דשבועת השליח משום תקנה, הכנה מתשלומים בבני עיר למה משום תקנה, כדי שיהיה הבעלים נזרים בשמירתם. ומכל מקום, כשנתרמה התרומה, כיוון דקאי לגמרי ברשות הגזבר, לא אבידו רבנן תקנה. תשובה, איפה נאמרה התקנה? כל זמן שעלי בדאמת, לא עשיתי שימוש במטבע. להיזהר. להקדש זה שייך, כי הקדש קונה את מקומו. שלא יהיה טעות. הקדש כבר זכה בזה. אבל כשהקדש לא תרמו תרומה, אז הקדש לא עשו שימוש בכסף. מתי פעם ראשונה הקדש משתמשים בכסף? כי הרי כשתורמים זה כולל גם את המטבע שבדרך, אז הוא חלק מהתרומה. אז אתה הקדש כבר השתמשת. פה לא עפיתי תקנה. ועוד נפקא מינה, אז הוא מביא ונפקא מינה לעניין שבועה. ואפילו קודם שנתרמה לא לשליח, נשווה לשבועה דרבנן. ועוד נפקא מינה, והם משלמים כפל המאות הללו, לאחר שהופרשו לשקלו. אף שעדיין ביד בעלים. כי למה הייתה זה כסף של ההקדש? יש תקנה דרבנן שאני צריך לשלם עוד פעם. אני חושב שמיסינו את העניין. אומרת הגמרא. למדנו במשנה, בסוף המשנה, מה עושים בכל זאת אם נגנב? בני העיר שופלים אחר תחתיהם. טוב, נמצא הגנב, נמצא העבדה. אז כתוב לנו במשנה, קודם כל הכל שייך להקדש. ואל תחשוב שקיבלת פטור לשנה הבאה. אז מה עושים? אז יש לי כפל מטבעות. אומרת הברייתא תני, הראשונים נופלים לתקילין חדיתים והשניים נופלים לתקילין עתיקים. אמרנו שהיו שתי שופרות. שופר אחד זה תקילין זה מטבעות, שקלים. שקלים חדשים, שקלים ישנים. אם אדם לא יתרם את תרומתו עד סוכות, אין לו מה לחזור ולתרום. זה היסטוריה. למה? כי נתרמה התרומה השלישית. גמרנו. אחרי שתרמתי את המשקע הכסף הזה כבר המותר שלו, עוד נראה. יש שיטות שזה בכלל הולך לחולין. זה הולך כדי לתקן את חומות ירושלים. השיריים. תלוי פה. אבל איך שלא יהיה, אין מה לתרום. מה עושים? יש קופת הכלים עתיקים. לוקחים את זה לכל המטבעות הישנים ועם זה משתמשים. אומרת הגמרא, אילו הראשונים ואילו השניים? יופי. הראשונים נופלים לתקלין חדיתים. אולי תספר לי מה זה הראשונים? רבי פנחס ורב חייא ורב אב אמר, אחד אמר, אילו ששלחו בני העיר תחילה. מה זה ראשונים? הכסף הראשון. אז חרן אמר ואידך אמר, אילו שהגיעו לידי גזברים תחילה. אותי לא מעניין, מה שיגיע ראשון זה התקלין חדתים, זה החובה שלו, מה שיגיע שני ילך למאות ישנות. הלכה בית משנה. הנותן שיקלו אני אעשה הקדמה, כי הזמן שנשאר הוא רבע שעה. אפשר להתעסק עם זה שעה, ועם השאלות שעה וחצי. אנחנו עושים ככה, המשנה אנחנו מקבלים כמו שהיא. הגמרא נתחיל להתמודד. לא, לא. המשנה הזאת היא מוקשת, אנחנו נשתדל להסביר אותה קצת לאור המסקנה, אבל זה לא עובר מספיק. אנחנו את המשנות משתדלים לבאר כמו רבינו עובדיה מברטנורה. המשנה אומרת, הנותן שקלו לחברו לשקול על ידו. על ידו אמרנו, זה בשבילו. שמעתי ששכן שלי עולה לירושלים לרגל. יעתו, תעשה טובה, קח את המחצית השקל שלי, תביא למקדש. ושקלו על ידי עצמו. הלך טוב שכן טוב מאח רחוק, הלך השליח ותרם את זה עבור עצמו. תרם את זה עבור עצמו. את הכסף שהוא קיבל ממני, תרם כאילו זה מחצית השקל שלו. כן, שכן טוב. אם נתרמה התרומה מעל, אם נתרמה התרומה מעל, אז אם כבר תרמו את הלשכה, זאת אומרת שזה כסף של הקדש. ואם זה כסף של הקדש, אז הוא מעל. מה הוא מעל? לא יודע.
למה לא? מה?
מה הוא מעל? ונפל שוב פעם להקדש.
למה לא שלא?
אז כל הפירושים פה, כל הפירושים פה הם פירושים בעייתיים. אני חושב שפה אנחנו צריכים ללכת כמו רבינו עובדיה ברטנורא, כמו מסקנת הגמרא, והתשובה היא מאוד מעניינת. אני נתחיל הפוך, אז אנחנו נחסוך את זה בגמרא. יש לי שופר, עפרתי אותו בענר. עפרתי, קומם עליי. לא נהנה. עכשיו אני צריך לאסוף את הצום. תקעתי בשופר, מעלתי. מה פה ש... כן, זאת אומרת, נהניתי. מעלתי בנדר. לא מעלתי להקדש. מעלתי בנדר. מה קורה אם עכשיו זה ראש השנה? ואני צריך לשמוע תקיעת שופר. הדין ומצוות לב ליהנות ניתנו. אין לי שום בעיה. פה מה הוא מעל? כשהוא לקח את המחצית השקל של הקדש, ועשה במצווה מחצית השקל, זה לא נקרא מעילה. למה? כיוון שמצוות לב ליהנות ניתנו. מעילה זה רק אם לקח טענה. אין מעילה בלי הנאה, א', אין מעילה בלי הנאה, והנאה לא קיבלת. אז מצוות לב ליהנות ניתנו.
מה זאת אומרת, אתה אומר, בסדר, אתה אומר שהוא לא נהנה, באמת אין לזה מצוות, אבל פה
הוא נהנה.
אתה לא יכול
להגיד מצוות
לב ליהנות ניתנו.
למה הוא
נהנה? כי הוא מצא את עצמו לבית
שקל. ובשופר שהוא יצא ידי תקיעה, הוא לא נהנה. אז למה? כי זה מצווה. אז פה גם כן הוא לא חסך כלום. לא. כי החיסכון הזה זה מצווה, ומצוות לב ליהנות ניתנו. אני מבין אותך, מסכים איתך, אבל עוד מעט תשפשף את זה יותר. התשובה היא, הוא נהנה. הוא נהנה בדבר אחד. בקפי באדר בית דין מתחילים למשכן אנשים שלא שילמו מחצית השקל. ויש לי פה הנער. הם לא ישבו לי על הבריד. וזה שהקדש לא יושב עליי, זה הנאה גדולה מאוד. זה לא נוגע למצווה. ככה אומרת הגמרא, ננסה להבין את זה. אומרת הגמרא, המשנה, השוקל שקלו מן ההקדש. אדם היה לו בבית קופה, כל פעם שקרה לו משהו טוב, שם כמה מטבעות לטובת בדק הבית. שכח וחשב שזה כספי חולין. בהגיע היום, הוציא משם מחצית השקל ושלח את זה לבית המקדש. מה הדין שלו? השוקל שקלו מן ההקדש, מכסף של ההקדש, ונתרמה התרומה, וקרבה הבהמה מעל. אם נתרמה התרומה, זה לא מספיק. ולקחתי את הכסף הזה של התרומה, וקניתי בו קורבן, ובקורבן הזה נעשתה עבודה, רק אז הוא מעל. המעילה שהוא עשה, אין לו הנאה כרגע. אז למה הוא מעל? אז התשובה היא כזאת. ברמה העקרונית, מה זה בכלל מושג של מעילה? מעילה פירושו של דבר שאני לוקח דבר של הקדש ומוציא אותו לחולין. זה מעילה. זה מעילה. חוץ מזה זה לא מעל. מעילה זה הקדש, וברגע שאני מועל, התוצאה היא יוצא לחולין. מה קרה פה? לקחתי כסף של הקדש, נתתי אותו להקדש, לא קרה שום דבר. אבל יש הלכה. כל דבר של הקדש, שעשיתי בו שימושים של הקדש, באותו הרגע שההקדש עשה בו את השימוש השני, אז אני מוען. פה מה קרה? לקחת כסף של הקדש, השתמשת בו בתור מחצית השקל. הקדש הלכו ותנו בזה קורבן. ואז נשאלת השאלה, אז מה ההבדל בין הרי של הסיפה? אז גם ברי שזה היה מצווה, זה היה כבר מטבע של הקדש. הרי הוא נתן את זה להקדש, ונתרמה תרומה, אז זה מטבע של מצווה, ועשיתי במצווה, אז למה לא מוזכר קרבה ואימה? אז ברשותכם, אנחנו מדברים כפי שהרבינו עובדיה אומר, על אף שאני יודע שהרבה מפרשים פה לומדים אחרת, זה נראה לי הכי הגיוני, התשובה היא ברישה זה אותו מקרה בדיוק, כפי שגם נראה בגמרא. אז למה זה לא כתוב ברישה? כי הסיפה מגלה את הרישה. זה התשובה. איך זה קורה? ירושלמי. אבל זה כתוב פה. אומרת על המשנה, מה קורה אם הוא נתן את הכסף ממעשר שני ומדמי שביעית? יאכל כנגדן, יאכל כנגדן נראה בגמרא. המקרה, היה לו כספי מעשר שני, הלך ולקח בזה מטבע של מחצית השקל. היה לו פירות שביעית, התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. שכר בפירות שביעית, הדין הוא ששביעית תופפת את דמיה. הכסף של שביעית גם הופך להיות שביעית. לקח את הכספי שביעית, נתן את זה למחצית השקל, יאכל כנגדן, זה תשובת המשנה. אומרת הגמרא, זה אני לא יודע, זה הגמרא. אומרת על גמרא, למדנו במשנה נותן שקלו לחברו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו, אבל זה כתוב השוקל. יש פה שני נוסחות בגמרא, אנחנו קוראים את הראשון ולומדים את השני. ענן תמינן אם קרבה בהמה ותמי דבי רבי אם נתרמה התרומה, אבל הנוסח אחר זה הנוסח שמופיע פה גם בגאון. ענן תמינן אם נתרמה התרומה, אצלנו במשנה מופיע שאם נתרמה תרומה אז הוא מעל, ותמי דבית רבי ובברייתות של רבי נאמר אם קרבה בהמה, כמו שאצלנו מופיע בסיפה. דהיינו לפי דרך לימודנו הגמרא בא ואומרת לא שיש פה מחלוקת, אלא בברייתות של רבי מסבירים את המשנה, מה שנאמר ברישה אם נתרמה תרומה הרישה סומכת על הסיפה, וכן הוא מבואר בברייתא של רבי שמדובר שקרבה הבהמה. אותו ענה שיש ברישא צריך להיות בחיפה. לא ממשכנים אותו. בית-דין בעיקרון היו נטפלים אליו. בזכות המטבע הזה שהם חושבים שנתתי מחצית השקל לא באים למשכן אותי. כן, זה אז אותו דבר, רישא וסיפה. אז זה מאוד הגיוני שבאמת זה דין אחד. יכול להיות, הוא בחול. אין צו הסגרה, הוא די רגוע בינתיים. כך לכאורה נראה. זה יכול להיות שאתה צודק. אבל זה כבר דיני ממונות. מה קורה אדם שמפיל תיק על חברו? זה לא נוגע אלינו. לא נוגע להנאה שלו. הנאה הוא אותי, ועל הנאה הזאת משלמים. משלמים יקר מאוד. הוא נהנה ממחצית השקל והוא מביא קורבן. קורבן אשם, אשם היא לא. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אנחנו לא גורסים, אנחנו קוראים. אם אנחנו מקבלים את הגמרא שבפנים, אז כך צריך לקרוא אותה. אמר רבי אלעזר, מנתן אם קרבה בהמה, דלא כרבי שמעון. ורבי שמעון אומר מיד, וכך לומד פה קורבן העדה, אם אנחנו לוקחים את גרסת הגויין, אז מנתן אם נתרמה התרומה, מי זה זה שאומר שגם אם לא קרבה בהמה, אלא רק נתרמה התרומה זה סיבה למעילה? רבי שמעוני. דאמר רבי שמעון, מיד היה מקבל מאותיו, והכהנים זריזינם. יש לנו משנה בפרק ד', אחד מאוד אותם סיבות שלא כדאי לעבוד עם הקדש. יש דין שכשאתה בא להקדש, אתה סוחר, ואתה מספק להם יין, שמן, סולת למנחות, אתה לא מקבל כסף, לא שוטף 120, אתה לא רואה כסף. אלא מה? אחרי שהקדש היה משתמש בדבר, וזה הצליח, אתה מקבל כסף. אבל הוא יצליח, ואחד הכהנים בא ובלל לא נכון, קלקל את הפולט, זה לא כסף שלנו, זה עסק שלך. רק מה שיוצא טוב, כי הקדש לעולם לא מפסיד. יד הקדש על העליונה. ממילא עליבא דחכמים, הדין הוא שאתה לא רואה כסף. אחרי שהעניינים התבצעו כמתכונתם, אתה מקבל את הכסף. חולק על זה רבי שמעון. אומר רבי שמעון, איכשהו מספק את הסחורה, מיד נותנים לו הכסף, מזומן. למה? כי כהנים צריזים, אני לא חושש שהם יקלקלו. מה יקרה אם הם קלקלו? אתה תשלם את זה מקצרה.
מה, יתקלקל לבד?
יתקלקל לבד, היינו אח, אתה תשלם. לא שמרנו טוב, אתה משלם תמיד, אתה הפוכר. רק אני לא חושש לדבר.
הכהנים?
הכהנים הם אלה שמתעסקים עם זה.
מי צריך לשמור על זה?
הכהנים? מי ניזוק?
אם הוא לא שמר טוב, אז אני צריך לשלם.
מדויק. אתה יכול לא לעבוד איתם. אתה לא חייב לעבוד איתי. בסופרמרקט, אתה מקבל החזרים או לא מקבל?
לא מדובר על סופרמרקט,
מדובר על הכהן. זה יותר גרוע מסופרמרקט. אתה רוצה לעבוד איתי? זה התנאים שלי. אתה לא חייב לעבוד איתי, אבל לא תחתן איתי. אתה רוצה לעבוד איתי, זה התנאים. למה? יד הקדוש על העליונה. יש לך ברמה, אתה חייב למכור להקדש? אתה חייב למכור להקדש? לא, שום דבר, ספר. הקדוש בא אליך, אומר לך, תשמע, כמה אין לך יש לך בלי הקדש? יש לך 100 טון יין? למי תמכור כזה כמות? אצלנו במקדש בחודשיים זה הולך. אבל מה תדע לך? שאם חלק מתקלקל זה בעיה שלך. מתאים לך לעבוד איתנו? טוב, לא מתאים לך כל סוף. אתה שומע, אתה מדבר בתור סוחר, ואתה עושה לו חשבון שזה בהנחה. כן. הוא לא הקדיש את זה פה. אין מתנות, אני סוחר, אל תשכחו. אותם אלה שעובדים עם הקדש, אתה קבלן, אתה בא לעבוד עם הקדש. אתה רוצה לעשות עבודה, מה אתם עושים פה? לעשות משטח בטון? מוצאים לך מקל מדידה. מודדים בגדול, משלמים בקטן. פגשנו, היה עמה גדולה, עמה קטן, זה הקדש. אתה עושה כלי מזהב, הרבה כסף, יש שני כלים, שני מודדים. מודדים בגדול, משלמים בקטן, אתה לא חייב לעבוד איתי. ככה עובדים עם הקדש. כן, ברור. או שאתה רוצה פרסומת. כולם יודעים שאתה ספק של הקדש, זה גם. או שאתה מאמין, אתה מאמין שמי שעובד עם הקדש, יש לו זכויות, יבוא פרנסה. זה כבר בעיה שלך, למה אתה עושה את זה? זה הדין. הנוגע אלינו, אומרת הגמרא, אליבא דרבי שמעון, לא צריך לחכות שקרבה הבהמה. כי הרגע שנתרמה התרומה מבחינתי, אני דן את זה כקרבה הבהמה. כי אני אומר שברגע שנתרמה התרומה, זה כבר נקרא שהקדש עשה בו שימוש, הקדש עשה בו שימוש, יש בו מעילה. שואלת הגמרא וקשיא, אתה יכול להסביר לי את המשנה? אילו הגונב עולתו של חברו, ושחטו סדם, סתם לא לשם בעלים הראשונים מחפרת? תגיד מה הסיפור? אני נתתי לך מחצית השקל, באת לבית המקדש, שמת את זה בתוך הקופה, וחשבת שאתה נותן לעצמך. דמיינת שאתה נותן לך. למי קיבל את זה? הקדש עבור מי? המשלח. זה שאתה מדי... מה זה מעניין אותי? גנבת לי קורבן עולה, שחטת, של מי זה העולה? שלי או שלך? ודאי ששלי... מה אכפת לי מה כתוב בהקדש? שימו לב מה כתוב בו. אנחנו, אסביר לכם, אתכם מעניין כל הזמן מה יהיה מול הגזברים. זה יהיה תיק בבית דין, סיפור לא פשוט. סיפור לא פשוט, אולי יהיה לו עדים, אולי לא יהיה לו עדים. זה השאלה של הגמרא. שואלת הגמרא, אתה רוצה לבוא לחייב את השליח הזה קורבן מעילה? על מה אתה מחייב אותו קורבן? זה חולין בעברה. כי מעולם השליח לא מעל. הוא דמיין שהוא לקח, הוא דמיין שהוא מעל. או, אומרת הגמרא, תירוץ, אמר רב יהודה, תיפטר במסוים משל בית רבן גמליאל, שהיה מתכוון ודוחתו לתוך הקופה. בפרק ד' יבואר לנו, שבית רבן גמליאל התקשו שהכסף שלהם יבוא לקורבן. מה הם היו עושים? כשתרמו את הלשתה, אז הם היו עומדים במקום, ומכניסים את המטבע לקופה, לא מטבע ללשתה. לתוך הקופה שממנה קונים את הקורבנות. אז 100% הכסף שלי עובד. כאן מדובר שהוא עומד מול הגזבר ונותן לו את זה במפורש עבור עצמו ומקפיד על הדבר ואז זה נקרא על שמו. כל מה שאמרנו בשוחט עולתו סתם. אם זה עבור, ככה מבינה הגמרא. כסף מהשכן שלו.
אבל מה הוא גנב?
גנב. איך הוא יכול? הפושעים, אתה רואה, יחל, לא קרה כלום. מה? היה נידון בשבת, אם מותר לפתוח בקבוק. בא אחד ואמר, תביא לי, שבוע שעבר פתחתי, לא קרה לי כלום. מה אתם מעניין אותי, מה קרה? איך הוא עושה, זה לא מטריד עם הידיים. זה מה שחשוב. זה דין של מקוים. אם הייתי לוקח קורבן עולה, זה אומר בפורש שזה עבור עצמי, והכהן היה שוחט בשבילי, זה באמת היה בשבילי. כאן הוא נתן את זה לגזבר בשם עצמו, לא סתם זרק בקופה. תירוץ שני, שואלת הגמרא לפני זה, וחש לומר, שמא לשיריים הם נופלים, וכי יש מילה בשיריים? אומרת הגמרא, בוא נגיד עם כל הסיפור שלך. אולי בסופו של דבר לא יקריבו את זה? ואם לא יקריבו את זה, שיטת רב יהודה שלא מועלים בשיריים, כי הכספים הנותר הלכו לחולין, לחומת העיר. אומרת אמנה, אלא כרבי מאיר, ורבי מאיר אומר מועלים בשיריים, אז לכן הוא מביא קורבן. עוד היא בעת אימה, במסוים של בית רבן גם יש, שם מתכוון לתאומו לשמור. מדובר שהוא כבר שם את זה בתוך הכסף של הקורבנות. אז 100% קונים את זה קורבן. ויוריין בגיליון השעת, אנחנו כבר לא מתעכבים עוד בית, למטה שתי שורות, שהוא שואל לכאורה הגמר חוזרת על עצמה פעמיים, מה קורה פה? כבר קודם אמרת לי שמדובר במסוים, על איבא דרבן גמליאל, ראי שם בסיפה. אומרת הגמרא, מה נהנה? כאן מגיעה הגמרא לשאלה. אנחנו מיד... מה היא נהנה? איזה הנאה יש פה? הרי מה הוא עשה השליח? תרם עבור עצמו? אז הוא עשה מצווה, מצוות לאו לילות ניתו. עוד פעם, הוא גנב, הוא גזלן, הוא עושק, הוא רמאי, הוא בנדיט, איזה שם שאתם רוצים. אבל אני מדבר עכשיו, מה הוא מעל להקדש? מול הקדש הוא לא מעל. עונה הגמרא, אמר רבי אבין השליח, אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן, מכיוון שבידין ראויים למשכן, ולא משכנו, כמי שנהנה, הציל את עצמו במטבע של הקדש. זה ענה. מעטר שני, כתוב במשנה. ולכן הוא מעל. מעטר שני, מה קרה? מה קרה במעטר שני? דכתיב? למה אי אפשר להביא מחצית השקל ממעטר שני? אך בכל שור אשר יבקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו. כלשהו קודש, אין קדושה חלה עליו. מאוד מתנצל, אבל אם אני מבין נכון את הגמרא ואסמכת בעלמא. למה אני לא יכול להשתמש במטבע של מעשר שני? למדנו בפסחים. כי כל דבר שיש לי חובה, אני לא יכול להביא בחובה אחרת. אמרנו, אם אני חייב קורבן שלמים, אני לא יכול להביא את זה בתור שלמי חגיגה. אם אתה עובד עליי, יש לך שלמי חגיגה סיפור אחד, יש לך שלמים סיפור שני. אסמכת לדבר, אני מבין מהפסוק הזה, אני לא צריך להגיע לפה. אומרת הגמרא, כיצד הוא עושה? זה היה שאלת המשנה. בסדר, אבל הוא נתן. עכשיו מה עושים? מביא סלע של חולין, זה אומר. מה עוד מעשר שני בכל מקום שאין, יהיו מחללים על סלע זו. אני לא יודע איפה הם. הם בלשכה. איפה שזה לא נמצא שיתחלל על המעטות. ואותה סלע נספח בשם מעשר שני, והראשונים, גרסת התקבילים, והראשונים נעשו שקלים. זה אומר, המטבע שם יתרוקן ונהיה מחצית השקל. המטבע החדש היא הכפני מעשר שני או שביעית, זה נותן למעשר שני, עוד כדיני שביעית, והיתרה באמת הולך לה...